בסוף יכול לכתוב צוואה בצורה כזאת שהיא גם תתקבל מבחינה חוקית וכו' וכו', יוכל להשתמש בה, שגם הוא יכתוב בה את כל הרצון שלו בדיוק איך שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, וכמובן שזה יהיה על פי תורה, על פי דרכה של תורה, על פי ההלכה. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אבל לפני כן נעסוק קצת בסוגיה של חיים ומוות. וכמו שאמרנו בפרשה שלנו, אז מתואר על פטירה של שניים המנהיגים הגדולים במדבר, גם מרים וגם אהרון. הפטירה שלהם מובילה לשבר מאוד גדול, מכיוון שאם מרים הולכת הבאר ואם אהרון הולכים העננים, כן? צריך להבין, זה לא רק שנפטר פה בן אדם גדול, אלא כל החיים משתנים. זה כמו שיום אחד לוקחים לך, קחו רק כדוגמה את כיפת ברזל, אין כיפת ברזל, אין שום דבר, עכשיו אתה הלך תתמודד, מה אתה עושה? זה סיפור אחר לגמרי. וענני הכבוד היו הרבה מעבר לזה, יותר מזה, מסעו עוד הרבה דברים. אז זה רגע אחד, וגם אין מים אתם במדבר. כמובן שכל זה כחלק מההכנה לכניסה לארץ, שהכניסה לארץ לא יכולה להיות עבודה עם ניסים, בארץ לא עובדים עם ניסים. אין ניסים גלויים בארץ, זה שינוי של הנהגה, וכחלק משינוי ההנהגה גם כן המנהיגים צריכים להשתנות ולהיות מנהיגים שהם הרבה יותר פועלים בתוך הארציות החומריות, ונלחמים וצבא ובונים את כל מה שצריך. כבר אין עננים ששומרים, צריך צבא שישמור. כבר אין עננים, כבר אין באר שנותנת לך ומן שיורד לך, אז אתה צריך להתפרנס כדי שיהיה לך מה לאכול. בסדר? אז זה שינוי ההנהגה, לכן הדבר הזה קורה לקראת הכניסה לארץ. וגם הרב שרש וגם הרב קוק ועוד רבים מתייחסים סביב הנושא הזה לסוגיית המוות, כאשר היסוד שהם רוצים לומר זה שהמוות הוא חזיון שווא. למה הוא חזיון שווא? יש פה הטעיה. הרב קוק אפילו אומר שבגלל ההטעיה והתרמית והשקר שהמוות יוצר, לכן המוות הוא אבי אבות הטומאה. איפה שיש שקר יש טומאה, איפה שיש אמת יש טהרה. אמת זה דבר טהור, זה דבר קדוש, דבר נעלה, שקר זה דבר לא טוב, לכן שם יש טומאה. הוא אומר השקר הכי גדול שיש בעולם זה המוות, ולכן גם המוות, המת הוא אבי אבות הטומאה. ולמה זה שקר? כי הוא יוצר אשליה כאילו הבן אדם הלך, אבל הוא הלך, הוא כבר לא פה. השאלה היא מי זה בן אדם. נכון שהגוף לא פה, אבל מה שהם רוצים לומר גם, עוד רגע נראה בפנים, הרשרש וגם הרב קוק, שהאדם זה לא הגוף שלו. כמו שהבגדים שלנו זה לא הגוף שלנו. למרות הסיפור שאני לא אחזור עליו, שסיפרתי לכם על אותו אחד שהכניס את האוכל לבגדים, נכון? זוכרים את זה? כן. שכיבדו אותו בגלל הבגדים, זה כל כך חיצוני. ואם החלפתי בגדים אז אני בן אדם אחר, אני אותו בן אדם. אבל מי שמתייחס לבן אדם על פי הלבוש שלו זה הרי רדוד וזה לא אמת. כי כל יכול, אחד יכול להתחזות ולהתחפש. אותו דבר גם הגוף שלנו, זה לא אנחנו, אנחנו הרבה מעבר לגוף שלנו. בכל רגע ורגע תאים שבנו מתים ותאים נולדים ודברים משתנים בנו. הרבה פעמים אנשים שואלים כשהם רוצים, לפני שהם רוצים לחתום על כרטיס תרומת איברים, אדי וכל הדברים האלה, הם אומרים רגע, אבל מה בתחיית המתים? מה יהיה עם הגוף שלי אם ייקחו לי את האיברים? כן? אז אמרתי לו, קודם כל אני רוצה לחדש לך חידוש, גם שם למטה בקבר לא נשאר הרבה. בסדר? קודם כל חלחמים אומרים שבסוף נשארת אולי עצם לוז קטנה, כן, הלוז, וצריך מלווה מלכה וכו' וכו'. קשה לעשות מלווה מלכה בשבתות האלה, 8:30 צאת שבת עד שאתה מתחיל שוטף כלים עניינים, אבל צריך לעשות, זה טוב. ככה כותב השולחן ערוך, סימן רי שין, לעולם יסדר אדם שולחנו. אבל מכל מקום לא נשאר הרבה, הוא שואל, אבל אני שואל אותו, אני אשאל לך שאלה אחרת. כשאתה אומר שהגוף שלי יחזור, באיזה גיל? באיזה גיל? באיזה, מה אתה אומר? וואי, אני יכול לבחור? מה היית בוחר? אולי כבחור, כנער, אולי בגיל הזה, אולי גיל, כל אחד, נכון? אלא ודאי שהגוף שלנו זה לבוש שמתחלף. את הבגדים אנחנו בבוקר מחליטים, לובשים אותם, ואנחנו יכולים להחליף אותם. את הגוף אנחנו לא יכולים להחליף, סלש, גם את זה היום אנשים, גם אנשים מחליפים, שמה? אז ודאי שהקדוש ברוך הוא מוציא את הבן אדם, הגמרא במסכת כתובות. הגמרא במסכת כתובות אומרת, מניין לתחיית המתים? שאדם לוקח זרע של חיטה באדמה, שם זרע אחד, ויוצא לו שיבולת שמלאה בזרעים. הוא אומר, אם מזרע אחד יוצאים כל כך הרבה זרעים, עכשיו ברור שזה לא אותו זרע. הוא אומר, זה תחיית המתים. אדם זה, מה? זה נרכב, ואז מזה יוצא, אז ככה אדם. אז אני לא יודע את החשבונות, איך בדיוק הוא יעשה את זה, אבל ודאי שהוא לא צריך לשמור על הגוף כדי שזה יקרה. ולכן אני רק רוצה לתת את זה כדוגמה לכך שהגוף הוא גם משהו שהוא לא אנחנו. אנחנו זה הרבה מעבר לכך, בסדר? וככה אומר הרש"ר שאני אקרא במקור השלישי מהאמצע פה איפה שמודגש, אכן מותו של הצדיק מעיד כמאה עדים על הישארות הנפש, שכן רק מי שעיני שכלו נתעברו, רק מי שהוא רואה בצורה רדודה וחיצונית, יזהה את הצדיק עם גופתו המונחת לפניו בלא תנועה. כן, בסוף היום מתעסקים בפסיקותיו של הרמב״ם, בפירושו של הרש"ר הירש והרב קוק וכן הלאה וכן הלאה. זה דברים שמתעסקים בהם כי הם חיים, התורה חיה לעולם, ולכן החלק הרוחני הוא חי לעולם. ככל שהאדם מעצים את חלקו הרוחני, הוא דואג לכך שזה מה שישאר, ולכן זה דבר שהוא נצחי. שכן רק מי שעיני שכלו נתעברו יזהה את הצדיק עם גופתו המונחת וכבוד הריקבון כבר תבועות בה, הרי הוא מזהה את הגופה עם מה שהפעיל זה עתה את המחשבה ואת הרצון בכוח רוחני ורצה מוסרית. אכן רק עיוור לו יראה שגופת הצדיק זה רק לבושו של האדם, והשליך מעליו את הידרתו. כן, הוא השליך את הבגדים מעליו, אבל זה גם כן סוג של לבוש. ומי שאומר את זה בצורה יותר משמעותית זה הרב קוק, וכך הוא כותב את הדברים. אני אנסה לתת משל מהדרך, הייתי פה בדרך, אז אני אספר לכם משהו שקרה בדרך עוד רגע ותבין, אולי דרכם נבין. המוות, אומר הרב קוק, זה חזיון שווא. תראו, זה מצער. זה כמו משל, למה הדבר דומה? לאחד שנפרד מבן משפחה שלו, לא בימינו שאפשר לטוס ממקום למקום בלי בעיה, אלא בן משפחה שלו הולך עכשיו לעיר הגדולה באירופה. והוא נפרד ממנו, וזה עצוב, כי אני לא רואה אותך יותר. אבל הוא יודע שהוא עושה לו שלום, וכבר הוא לא רואה אותו, שהוא עדיין פה. גם אם הוא לא רואה את הגוף שלך, החלק הרוחני נשאר פה. לכן אנחנו עושים דברים לעילוי נשמה. לכן אנחנו גם נותנים דברים לנשמה שלנו, ולא רק לגוף, כי אנחנו מבינים שיש פה עוד חלק. לכן, אז אומר הרב קוק, שהמוות זה חזיון שווא. תומתו היא שקרו. מה שבני אדם קוראים מוות הוא תגבורת החיים ותעצומותם. איך יכול להיות שהמוות זה דווקא התגברות החיים? רוצה להסביר את הדבר הזה. משל למה דבר, נסעתי לפה ובדרך בעלייה לירושלים היה צעדה של משפחות החטופים. וואי, איזה פקק היה שם. אני עמדתי בפקק בגלל אנשים שהיו סקרנים לראות. אני אמרתי, מה קרה? זה אני בסוף, כן, כן, בדרך עכשיו. אז היה וואי, איזה, לא יודע עד איפה זה הגיע, עד כמעט, באמת פקק רציני מאוד. ועכשיו תנסו לדמיין אדם שעומד עכשיו באוטו שלו עם פקק, בפקק, והוא עכשיו רוצה מבחינתו ללכת לירושלים. הוא אומר, אפילו מבחינתי, קחו את האוטו, קחו את האוטו, תנו לי ללך ברגל. אין, לא זז. תנו לי, אני אלך בשדות, אני יודע, אתה נגיד עכשיו נמצא שם בגינות סחר, אתה נמצא לקראת הכניסה לירושלים, ואתה עכשיו תקוע פה בפקק, אין מה לעשות את האוטו. עכשיו אתה יכול להשאיר את האוטו? אתה לא יכול להשאיר את האוטו. אתה באמצע הגביש, מה אתה זה, תשאיר את האוטו? אם יבוא מסוק, עכשיו יבוא, אם היה מותר, אבל אי אפשר, זה לא חוקי, נכון? יבוא מסוק, יגיד לך, תשמע חביבי, אני לוקח את האוטו, אתה הלך ברגל, תעלה ברגל לירושלים, קילומטר שניים. לא חם, לא יודע מה, תן לי ללכת, לא מסוגל לעמוד בפקק, כולנו יודעים מה זה, לא זזים. זה המצב של האדם בעולם הזה. אתה בתוך גוף, הנשמה היא כבולה, היא לא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה. אנחנו עייפים, אנחנו רעבים, צריכים להתפרנס, צריכים לחיות חיים כאלה ואחרים, אנחנו מוגבלים, יש לנו הרבה רצונות רוחניים. כולנו היינו רוצים יותר משהו, יותר רוחניות, אבל הגוף מגביל אותנו. וזה כמו להיות בתוך האוטו שמגביל אותך. מה קורה אם יבואו ויחלצו אותך מהאוטו? תגיד, עכשיו אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אומר הרב קוק, כשאדם נחלץ ממעשרי הגוף, אז הנשמה יכולה לפעול פעולות רוחניות יותר גבוהות, ויש לה שם מקום שהיא פועלת הפעולות שלה, מה ואיך, אני לא יודע. אבל יש פעולה גם שקורית אחרי שהגוף רגע הולך. בסדר, אז זה, כך הוא מדמה את זה, ולכן הוא אומר שזה תגבור את החיים ותעצומותם, ודווקא מתוך השקיעה התאומית בקטנות של יצר לב האדם, כל הזמן עסוק ברכוש ובגופניות ובחומריות, אז הוא מייחס חשיבות רק לדברים האלה. אבל אדם שהוא מתעסק ברוח, זה לא מוביל אותו כל כך, ואני חושב שזה החיילים שלנו, שהם שמו את הגוף שלהם בצד והולכים במסירות נפש, כי הם מאמינים בחיי הנפש, ולכן גם האחדות נמצאת שם. למה האחדות נמצאת בחיילים? מכיוון שהחלוקה, המחלוקות בינינו, זה בגלל החיצוניות שלנו. אני לא נראה כמוך, אני לא מתלבש כמוך, אין לי כיפה כמוך, אני לא בדיוק חושב כמוך. זה דברים חיצוניים. בצבא החיצוניות נפשטת, כולם שמים את אותם מדים, והחלק הרוחני מדבר. ולכן אני הולך במסירות נפש להציל כל יהודי. לא משנה לי מה הוא שם בקלפי, לא משנה לי אם הוא גדל בקיבוץ או בעיר, אם הוא הצביע כמוני, אם הוא עם כיפה או בלי כיפה, זה לא, להפך, אתה נותן את הנפש שלך, פה אתה נותן משמעות, אתה שם את הגוף בצד ואתה מוכן למסור את החלק הרוחני שלך למען הדבר הזה. אתה נותן עדיפות. כן, וכדומה, כן. כן, וכל חיילנו, כל חיילנו. בסדר, אז זה הדבר הזה. זה קצת אמירה שצריכה להרגיע את האדם ולדעת. כל מה שקורה פה זה דבר חשוב, אבל יש עוד המשך. בעזרת השם, באריכות ימים אצל כולם. אמן, אמן, אמן. עכשיו, בוא נדבר על הלכה למעשה. בסדר, קצת עכשיו, מה שנקרא ביזנס, ביזנס. בסדר, בוא נדבר ביזנס. ואני אשמח לשמוע מכם, בסדר? יש לנו את פרשיית בנות צלופחד. הפרשייה הזאת היא המקור המרכזי, יש עוד כמה, אבל היא המקור המרכזי לדיני הנחלות, לחלוקת הירושה, בסדר? על פי ההלכה, על פי התורה, על פי היהדות. אני רק רוצה להקדים ולומר דבר אחד, יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת שאדם לא עשה צוואה ואז חלים עליו דיני הנחלות, תורה או דיני הירושה, שזה על פי החוק. בסדר, אם אדם לא עשה צבא, רוצים לדעת לחלק את הנכסים שלו, בא החוק הישראלי אומר, מחלקים ככה וכך, עושים ככה וכך, בא להבדיל להלכה ואומרת, אם לא כתבת צבא ולא חילקת על פי מה שאתה רוצה, יש דרך איך לעשות את זה. ואיך עושים את זה? מובא פה בפרשה של בנות צלופחד, מי שרוצה לראות במקור החמישי, בשורה השנייה, אל בני ישראל תדבר למור, איש כי ימות ובן אין לו, רק אם אין לו בן, אז עברתם את נחלתו לביתו. ואם אין לו בת, נתתם את נחלתו לאחיו, לאחיו. אם אין לו אחים, נתתם לאחי אביו. אם אין אחים לאביו, נתתם נחלתו לשארו הקרוב אליו. ואני אומר שהחוק הישראלי הוא גם כן מבוסס על העיקרון הזה. לחלק את זה לפי מעגלים. ומי שפעם מתעסק פה עם צווי ירושה או דברים כאלה, והוא כתב, אז רואים שגם כשאתה יכול להגיש את זה, אתה אפילו לא צריך לבוא לבית משפט בדברים האלה, אתה יכול להגיש את זה, ושם זה הולך לפי מעגלים, ואם יש מעגל אחד שהוא זוכה, לא צריך להביא את המעגלים הבאים. כן, זה הולך לפי מעגלים, כל אחד לפי המדרגה שלו, ככה זה הולך במעגלים כאלה. עכשיו עוד הקדמה קטנה לגבי איפה היום אפשר, קצת דבר, איפה אפשר היום לתבוע ירושות. איפה אפשר לעשות את זה היום? יש לנו בית משפט ישראלי שבו אפשר לעשות הכל, אבל אנחנו רוצים ללכת לבית דין, אנחנו רוצים ללכת על פי ההלכה, ללכת לבית דין. האם בבית דין אפשר לעשות את זה? אז החוק הישראלי נותן סמכות לבתי הדין הרבניים בכל העניינים שקשורים לבינו לבינה, בגירושין ובמחלוקות על ממון שבני זוג וכל הדברים האלה. מה לגבי ירושה? הוא נותן סמכות, הוא נותן סמכות, אבל בתנאי אחד חשוב. מה התנאי החשוב? שכל היורשים מסכימים. צריך הסכמה מראש לבוא. בנושאים שבינו לבינה, בגיטין וגירושין, לא צריך הסכמה. אתה הולך ופותח תיק בבית הדין הרבני, נגמר הסיפור, מי שפתח ראשון, חייב את האישה לבוא, חייב הגבר לבוא. אבל בנושאים האלה, בסדר, בנושאים האלה, ואם פתאום, למשל, אחת הבנות לא רוצה, כי היא אומרת, רגע, אני על פי ההלכה לא ראויה לרשת, ועל פי החוק הישראלי אני כן ראויה לרשת, והיא לא נותנת חתימה שלה לבוא לבית הדין הרבני, גם אם יש לה 10 אחים, וכולם צועקים, 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 אם היא לא חתמה, אי אפשר לנהל את התיק הזה בבית הדין הרבני. בסדר? זה קודם כל מבחינה. אבל אם יש משפחה שהכל טוב, והולך על מי מנוחות, ורוצים ללכת, ואפשר ללכת על פי דרכה שלך, הולכים לבית הדין, כולם חותמים, ושם מנהלים את הדבר הזה. בסדר, זה קודם כל איך אפשר להיכנס. עכשיו, אמרנו, אז אם אין צוואה, הולכים לדיני הירושה ולדיני הנחלות. מה ההבדל בין מה שאתם ראיתם, מה ההבדל בין ההלכה לבין החוק בדיני הנחלות? מה ההבדלים?
אישה,
אישה. אישה, מה זאת אומרת אישה? מה? אישה לא יורשת. אז יש באישה יש שני דברים, א', אישה וגם בת, נכון? איפה רואים את זה? בוא נראה את זה ברמב"ם. אומר הרמב"ם בעמוד הבא, סדר נחלות כך: מי שמת ירשו בניו והם קודמים לכל, והזכרים קודמים לנקבות. בסדר, הלכה ב', בכל מקום אין לנקבה עם הזכר ירושה, אם יש בן, בנות לא יורשות. רגע, אני מבקש להיות עד הסוף, להיות עד הסוף. זה סכסור, אני רוצה לפתור אותו, אני בלי נדר אפתור אותו, אני אפתור אותו, אני מבין את הקושי, אני מבין, ואנחנו נפתור את זה. אבל חייבים להבין את הפער ואז איך פותרים אותו? בסדר, אנחנו נפתור אותו, הכל. אישה, יש מצבים שכן, כמו בנות לופחד. בנות לופחד.
אם יש נכסים, אז
יקרה. מה? אישה, אישה. אז אני עוד רגע אדבר על איך אישה מקבלת. אז אימא? נכון, באזרחי, 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 אני מדבר בהלכה כרגע. לא, לא, הנה, בכל מקום אין לה נקבה. אז יודעים מה, אז אני מבין, אז אני אסביר ואז זה טוב, זה טוב, רבו ישי, זה טוב, אנשים מרים, חיות, תרת, בסוף השיעור שאלות. בכל מקום אין הרכבה עם הזכה ירושה, אם אין לו בנים ירשנו אביו, אם אין להם יורשת את בניה, אין להם יורשת את בניה. המקרה שפה זה מקרה טרגדיה. חייל הלך לצבא, מקבל פיצויים, מקבל פיצויים, נפל, חס שלום נפל, מקבל פיצויים. מי זכאי לפיצויים על פי זה? אבא שלו, לא האמא. בסדר, על פי ההלכה, כי אין ירושה של גבר ואישה ביחד, אלא האבא מקבל את הכל. זה מה שההלכה אומרת. כלומר, הבדל ראשון, האישה לכאורה בצד. ננסה למצוא לזה פתרון ונמצא עוד רגע. שאלה עוד משהו, הלכה ח', האישה אלמנה, אלמנה, בעלה נפטר, בסדר? על פי החוק האזרחי זכאית לקבל 50% מהירושה. הבנים, הילדים, לא הבנים, הילדים 50% והאישה, אני מדבר שאין צבא, הכל פה אין צבא, פה משמע שהיא לא מקבלת שום דבר. האישה אינה יורשת בעלה כלל, הלכה חטא ברם במקור השישי, והבעל מצד שני יורשת כל נכדי אשתו מדברי סופרים, והוא קודם לכל בירושתה. זה גם הבדל, כי גם אם אישה נפטר מן העולם, אז על פי החוק הישראלי, אז מה הדין הוא? ש-50% לילדים, 50% לבעל, ופה לא, פה הכל מקבל הבעל. בסדר? מה עושים עם זה? עוד רגע נמצא, חכו, בסדר, נגיע. ועוד משהו נוסף שיש הבדל, הלכה בפרק ב' הלכה א', הבכור נוטל פי שניים בנכסי אביו. מה זה פי שניים? לא פי שניים מכולם, מוסיפים עוד, כאילו עוד בן. אם יש למשל ארבעה ילדים, בסדר? ארבעה בנים, וצריך לחלק את זה לארבע, אז בגלל שיש שם בכור, מחלקים את זה לחמישה חלקים, והוא מקבל שניים, והם מקבלים, כן, הוא מקבל שני חלקים. בסדר? מצוין. אז סיכום, מה ההבדלים שיש לנו, הפערים שיש לנו בין החוק לבין ההלכה? פער ראשון זה שבנות לא מקבלות ירושה. בסדר? פער שני זה שאישה לא מקבלת ירושה. ופער שלישי זה שהבכור מקבל פי שניים. בסדר? זה באופן כללי. עכשיו, לפני כן רק, כי קצת שכואב לנו על הלב על הדבר הזה, נכון? מה, זה לא צודק ולא הגיוני? אני רגע רוצה להפוך את הקערה בדיוק הפוך. זה לא מדויק. זה נכון שמבחינת דיני הירושה האישה לא מקבלת, אבל יש הלכה שהיא עדיפה בזה על הבנים, ושהבנות עדיפות על האחים שלהם. שמה? כל עוד הבנות לא מתחתנות, וכל עוד האישה היא אלמנה שלא מתחתנת, היא זכאית לשתות את כל מה שהיא צריכה מהירושה עד שהיא תתחתן, או עד 120. ולכן היא צריכה מדור, והיא צריכה מזונות ודברים כאלה, ויש שם ירושה קטנה, יש שם ירושה קטנה, היא שותה בעצם את הכל. וככה אומרת המשנה במקור השביעי, מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובים, אז הבנים מה הם? הם יורשים, והבנות ניזונות, הן קטנות, הן צריכות פרנסה. אבל אם יש שם נכסים מועטים, לא כמות גדולה של כסף, של ממון, הבנות מקבלות מזונות, והבנים ישאלו על הפתחים, לכו תעבדו בשוק. בסדר? אז פתאום פה זה מתהפך. אנשים, בגלל שהם לא, אז הם קודמות לקחת מהירושה כדי להתקיים. ברגע שהן מתחתנות, איבדו את זה. אז תלוי בעצם בשאלה מה גודל הירושה. בסדר? מבינים את הנקודה הזו? זה קצת כדי לאזן. מה? זה על פי ההלכה. פה רק בינתיים ההלכה.
הביטוי והבנים ישאלו על הפתחים,
כן.
זה לבוא
לשנורר. לשנורר, כן. היה אחד, היה אחד. שהוא, שומעים, שומעים? היה אחד, אמרו שהבנים יחזרו על הפתחים, אז פה כתוב, הבנים שאלו על הפתחים זה לשנורר. היה אחד, שהוא היה מגיע לבית כנסת, ואוסף כסף, כן? עכשיו, היה לו ילד קטן, והוא היה בבוקר מוקדם בא עם הבן שלו, וגם הוא היה הולך אחריו בזה. אז אמרו לו, תגיד רגע, למה אתה, הוא ילד קטן, צעיר, בשעה מוקדמת, למה אתה ככה הולך איתו והכל זה? הוא אומר, אני חייב ללמד אותו שיעבוד, שלא יצטרך פרנסה כשהוא יהיה, זה לחזר על הפתחים. ללמדו אמנות. אחרת הוא יגדל, לא יהיה לו פרנסה, אז הוא חייב ללמוד, לא? אז זה לחזר על הפתחים של הרמב״ם. אבל רגע, בסדר, זה היסוד פה. עכשיו, זה מה שאנחנו רואים פה. בכל נוטל פי שניים, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? איך אנחנו יכולים להתמודד עם הדבר הזה? ואפשר להתמודד עם זה. ובאמת אפשר גם על פי ההלכה לעשות הכל על פי מה שאדם רוצה. למשל, לחלק באופן שווה לילדיו. זה דבר מאוד הגיוני ומאוד מוסרי. כן? ולא לעשות חלוקה, הבדל, מה? אז איך אפשר לעשות את זה? אבל זה משהו שאפשר לעשות. או למשל, לתת לאשתו משהו שמכונה צוואה הדדית, למשל, לעשות צוואה הדדית, כן, שזה בעצם צוואה שאומרת שהכל עובר, כל הנכסים עוברים אל מי שעד 120, כן, אז הוא נשאר, ואחרי כן מתחלק בין ילדיו. איך אפשר לעשות את כל הדברים האלה? הרי לכאורה יש לנו פה כללים, אז אפשר לעשות צוואה. אם אדם עושה צוואה, הכל טוב. כל הדינים האלה זה רק במקרה שאדם לא עשה, נכון? אבל רגע, נכון? לכאורה עושה צוואה, וגם היום אם בן אדם אחד, גם בחוק הישראלי, פתאום רוצה, לא יודע, יש לו איזשהו עמותת חתולים, שהוא מאוד אוהב חתולים, והוא רוצה את כל הבניינים שיש לו לתת נדבה לאותה עמותת חתולים, כדי שהחתולים בישראל יאכלו שמנת ולא יאכלו שאריות מזון לזה, כן? האם הוא יכול לעשות את זה? יכול! יכתוב צוואה, יגיד אותה על פי החוק איך שעושים את זה, ייתן לחתולים. האם זה נורמלי? זה לא נורמלי. האם הוא יכול לעשות את זה? יכול לעשות את זה. כלומר, צוואה פותרת את כל הבעיות. אבל יש לנו בעיה. הרי התורה אמרה לנו איך היא רוצה לחלק. היא אמרה לנו מה לעשות. ולכאורה, אם אתה בא ועושה לא בדרך הנכונה, אתה כאילו עושה נגד מה שהתורה אמרה. כמו מתנה על מה שכתוב בתורה. אחד למשל נשבע שבועה שהוא לא מניח תפילין. האם השבועה הזאת היא קיימת? לא קיימת. כי אתה נשבע ועומד מהר סיני להניח תפילין. אתה לא יכול נגד התורה. אז איך אתה יכול לעשות צוואה ותעקור לכאורה דין תורה? בסדר? זה השאלה הגדולה. והשאלה הזאת מדברת עליה המשנה במקור התשיעי. בסדר? המשנה במקור התשיעי. אומרת המשנה. האומר, איש פלוני בני הבכור לא ייטול פי שניים. זה בדיוק מה שהוא רוצה לעשות. מה, לא רוצה, זה לא, זה עושה סכסוכים במשפחה. ואגב, זה עושה סכסוכים במשפחה. ואני יושב בבית דין, איזה סיפורים, ואיזה מייסס. מה שנקרא במשפחות הכי טובות. תמיד, מה לעשות? אז הוא רוצה להיות אדם שבלי בעיות, אומר, אני לא רוצה שהבכור ייטול פי שניים. שווה בשווה לכולם. איך כתוב? שאבותינו ירדו למצרים בעבור שני מילת כסף שנתן יעקב אבינו ליוסף יותר מהאחים, שנתן את קטונת הפסים, כל זה גלגל. טוב, גם ככה היו צריכים לרד למצרים, אבל זה מלמד אותנו שלא יעדיף אחד על שאר בניו. אז נכון, אז זה הטריגר. אז מה עושים? אומר הרמב"ם, מי שאומר את המשנה, מי שאומר איש פלוני בני הבכור לא יטול פי שניים, או איש פלוני בני לא יירא שם אחיו. הוא רוצה ככה, אבל לא, אבל על פי התורה הוא זכאי לרשת. או שהוא יאמר, בוא נוסיף אנחנו דברים, ביתי תירש עם האחים שלה. כל הדברים האלה, מה אומר הרמב״ם? אומר את המשנה, לא אמר כלום שיתנה על מה שכתוב בתורה. אז מה עושים? אז אני באתי וניסיתי לכם ולומר, כל הדינים האלה זה אם אדם לא כתב צוואה, אבל אם אדם כתב צוואה אז הכל טוב. הנה אומר את המשנה שזה לא טוב, כי עובדה שהוא אמר את זה, והוא אמר צוואה, וכתבו את זה, והכל טוב, וזה לא עובד. מה אומרת המשך המשנה? המחלק נכסיו לבניו על פיו. יש הבדל בין מי שאומר בלשון ירושה, לבין מי שאומר בלשון חלוקה ומתנה, ועוד רגע נבהר, בוא נקרא רק בפנים. מה שאתה רוצה, הכל מתנות. ריבה לאחד ומיית לאחד. נגיד אחד נתן לו הכל, אחד נתן לו כלום. השווה להן את הבכור, אמר הבכור לא ייטול פי שניים, כן, או אני ממשיך ואומר נתן לביתו, לבנותיו, בשווה לבנים, כן? אם הוא חילק את זה, אומרת המשנה, אם אמר משום ירושה, לא אמר כלום. אבל אם הוא חילק את זה משום מתנה, אמר ואמר... מה? עוד רגע נגיד איך עושים את זה. רגע, אז עוד רגע נגיד איך עושים את זה. עוד רגע איך עושים את זה. עוד רגע נדבר איך עושים את זה. אבל מה הפתרון שלנו? לחלק מתנות, אתה יכול לחלק למי שאתה רוצה. זה הכסף שלך, אתה בחיים תחלק מתנות. אם אתה אומר בלשון ירושה, אתה אומר נגד התורה. ותנו לי לגלות לכם סוד, 99.9999% מהצוואות המצויות היום בשוק הם בלשון ירושה, והם אומרות כך: לאחר 120 בעזרת השם אין אדם יודע וככה, ואחרי תקידתו ואחר 120 אני מוריש את נכסיי בצורה הזאתי והזאתי. מה תגיד ההלכה על הלשון הזאתי? בעיה, כי אתה מתנה על מה שכתוב בתורה. בסדר? עוד רגע ניתן פתרון לזה. אבל לכן לשון ירושה זה בעיה, לשון מתנה זה בסדר. מה הבעיה? אז אני אשנה במקום מוריש, יבוא עורך דין, נגיד במקום מוריש אני אתן מתנה, ניתן מתנה. אבל מה הבעיה במתנה? איך אתה יכול לחלק מתנות? איך אתה יכול לחלק מתנות כשאדם נפטר כבר? או, 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 אז יש שיטה שאדם עושה את זה, כפי שאני, כן, יש כמה מקורות לדבר הזה, אדם נותן את המתנה שעה לפני פטירתו, אבל הוא לא יודע מתי הוא נפטר. לא יודע מתי הוא נפטר. אם הוא יודע מתי הוא נפטר, זה הפתרון הכי טוב, אה? נכון, כן? אז יש שיטה, יש שיטה. יש פה מסכת בבא בתרא, אם אפשר, כן? מסכת בבא בתרא, מובא שמה, סוגיה כזאת. בסוף, בסוף, בסוף. זה בסוף, אבל קוף למד זין בערך, כן. אז אני אגיד בעל פה, לא רוצה להטריח אותך, מודי, בסדר. בסוף. אז אומרת הגמרא בבבא בתרא, יש הרכוח, שיש דרך שאדם עושה מתנה, שהיא חלה רגע לפני פטירתו, חלה רגע לפני פטירתו, אבל הוא עושה אותה בגיל צעיר. כולם פה צעירים, ברוך השם, עד 120, נכון? אז הוא עושה אותה בגיל צעיר. איך הוא עושה את הדבר הזה? הוא אומר, הוא עושה קניין. והוא אומר שהוא נותן את הגוף, הוא נותן את הגוף לבניו, הוא נותן את הגוף לבניו, וואו, השוטנשטיין זה עד שאתה מדפדף, זה כל פה דף פה. כן. זה הדין של שכיב מרע. רגע, עוד רגע. כל דף פה זה ככה. והוא נותן מצד אחד את הגוף, את העצים, הוא נותן אותם לילדים שלו, עכשיו כבר. ומצד שני הוא נותן את הפירות, הוא משאיר אותם לעצמו. ובגלל שהוא משאיר את הפירות לעצמו, אז הוא יכול ליהנות מהם עדיין בחייו, מהשכר דירה של הדירה שלו, מכל הלנסוע באוטו וכולו. הכותב נכסיו לבניו. צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיטה. מה, לא הבנתי, מהיום או לאחר מיטה? אלא הוא מתכוון לומר, אני עושה את הקניין מהיום, אבל ממתי הם יקבלו את זה? אחר מיטה. ואז הוא פותר פה שתי בעיות. מצד אחד הוא מקנה את זה מחיים, מצד שני הוא יכול להמשיך, כי הוא לא רוצה לתת עכשיו את המתנות, בעזרת השם עד 120, עד 119 נקודה זה הוא יחיה. אז הוא לא רוצה עכשיו. אם היה נותן עכשיו את המתנות, זה היה הופך ישירות לילדים שלו, אבל הוא רוצה עדיין ליהנות מזה. אז הוא כותב את המילים האלה מהיום ולאחר מיטה. וככה כשהוא עושה את הדבר הזה, הוא מצד אחד מקנה את זה מהיום, ולכן זה נחשב שהוא הקנה את זה בחייו, זה צד אחד. מצד שני הוא יכול עדיין ליהנות מזה, כי זה לא יחול אלא רק לאחר מיטתו. בסדר?
לפני מיטתו.
נכון, לפני מיטתו. רגע, לפני.
שרוצים למנוע גינות ממישהו שלא יודעים יחזור.
אז הוא נותן גט עם תנאי. כן, נותן גט עם תנאי, בדיוק אותו דבר, כן? שיחול רגע אחד לפני פטירתו. מה זה?
גם כאן הוא נותן תנאי שיכול לשנות תנאי.
או, עכשיו יש פה עדיין שתי בעיות.
גם צבא.
יש פה עדיין שתי בעיות. מה הבעיות? כי בעצם כדי שזה יחול, הוא נותן מהיום, אם המשנה דיברה על דקל בפירותיו. מה זה דקל בפירותיו היום? מה זה דקל בפירותיו היום? דירה, דירה ושכר דירה. דקל בפירותיו, דקל זה הגוף, זה הדירה, ופירותיו זה השכר דירה. אז הוא נותן את הגוף מהיום, את הדקל מהיום, אבל הוא אומר אני נהנה עדיין מהפירות. עכשיו מה קורה אם הוא ירצה עכשיו פתאום לבוא ולמכור את הדירה הזאת? הוא כבר נתן אותה במתנה, אתה לא יכול לעבוד עלינו. אם אתה אומר שזה חל מהיום, אז הדירה הזאת שייכת למי? למי שנתת לו. אמנם אתה יכול ליהנות מהשכר דירה, אבל אתה כבר לא יכול למכור את הדירה הזאת. אז איך פותרים את הבעיה הזאת? אומרים מהיום, בסוף אגב אני אגיד משפט אחד שפותר את הכל, בסדר? אני אגיד, אבל אני רוצה ללמד אתכם את ההלכה. הוא אומר מהיום ולאחר מיטה אם לא אחזור בי. ואז הוא משאיר לו את הפתח שבכל רגע ורגע הוא יכול לחזור בו, ואם הוא חוזר בו, מה זה?
אף פעם לא להגיד לאחר מיטה.
מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
לפני מיטה.
לא, ככה הלשון, היום ולאחר מיטה זה הפירוש. היום זה, זה חל לפני המיטה כי זה חל מהיום, אבל לאחר המיטה שלי אני יודע שזה מתקיים, זה חל מהיום. ואז הוא אומר אם לא אחזור בי, ובאותו רגע שהוא רוצה למכור את הדירה זה נחשב שהוא חוזר בו והוא יכול למכור את זה. בסדר? זה הפתרון. עכשיו אני רוצה להקריא לכם פה נוסח, הבאתי לי פה נוסח של משפט כזה שאפשר להוסיף אותו בצוואות, וברגע שמוסיפים אותו פותרים את כל הבעיה. בסדר? כל ההקנאות, בסדר, יש לי פה זה, הוא כותב את כל הדברים ועושה ככה, הרי אני מצווה ומקנה את כל רכושי מכל סוג ומין שהוא, נכסה דניידה ולא ניידה וכו' וכו', לאנשים המצוינים למטה, לבן שלו, לבת שלו, לזה וזה, אבל הוא מוסיף את זה. כל ההקנאות שבשטר הזה אני מקנה מהיום, מה שאמרנו, למה? כי זה חייב להיות, זה חייב, כי זו מתנה, ואתה לא רוצה שזה יהיה ירושה, כי אם זה ירושה זה נגד התורה ואז זה לא תופס, אז זה נחשב מתנה מהיום, אבל אולי אני רוצה למכור את זה מהיום אם לא אחזור בי, כי אנחנו רוצים לאפשר לו את האפשרות כל הזמן, עד 120, נכון? עד לאחר מיטה. ולאחר מיטה מתברר בעצם שזה חל למפרע מאותו יום, וככה זה נחשב מתנה מחיים, ואם אחזור בי אני לא מקנה. זה משפט מאוד פשוט, בסדר? משפט מאוד פשוט, שאני לא אומר עכשיו תרשמו, וזה מי שרוצה ידבר איתי וזה בשמחה אני יכול לזה, אבל מה? תשמע, אתה ג'וקר אם אתה שומר,
אתה
כן, כן, כן
בראש הצבא
לקחת
1,000 שקל ולתת
לפי ירושה. אבו ריח סנטה, אומרת המשנה, אז אני אתייחס למה שנאמר פה. אומרת המשנה שמי שמעביר את נכסיו בצורה כזאת שנותן מתנות, למרות שזה תופס הלכתית, יש לזה ריח לא טוב. כי בעצם מה אתה אומר? אתה אומר כאילו התורה והדרך שבה היא החליטה לחלק זה לא דרך שמקובלת עליי, אני לא אוהב את הדרך שהתורה החליטה. זה נקרא בלשון המשנה אבו ריח סנטה, כאילו אתה מעביר את זה לא טוב. אז יש הרבה אנשים שבצוואה שלהם כדי לקיים את הדבר הזה הם משאירים סכום מסוים, 1,000 שקל, שקל, חצי שקל, 10,000 שקל, לא משנה מה, ובזה אומרים ככה, 10,000 שקל האלה מתחלקים על פי דיני הנחלות של התורה. אם יש לו בכור הוא יקבל בזה פי שניים. כן, בזה פי שניים. אם יש לו בנות ואת שאר הנכסים שלו הוא עושה על פי הדבר הזה ומקנה רגע אליך לנפסור, אבל זה גם יכול לעשות בעיות לפעמים. אז תעשה שם סכום איזה. עכשיו רגע, עוד משהו, יש עוד בעיות שיכולות להיות בדבר הזה. רוצה להתייחס, איפה עוד עושים אגב את הדבר הזה? פרוזבול. אני מקווה שכולם פה חתמו על פרוזבול ערב, בעצם השנה השמינית. אנחנו לא עושים כמו הראש אלא כמו רוב הראשונים שולחן ערוך, וכותבים פרוזבול בערב ראש השנה של סוף השנת שמיטה, נכון? עושים את זה כמה שיותר בסמוך. והבן איש חי כותב שבגלל היה מנהג מאוד מעניין שהם היו כותבים פרוזבול, אבל בעצם מה אתה מפספס בפרוזבול? זוכרים שלפני, בהתחלה דיברנו על אותו אחד שרוצה לקנות קרקע כדי לקיים מצוות שמיטת קרקעות? אז על ידי הפרוזבול אתה מאבד את משמיטת כספים, נכון? אז מה אתה עושה? אחרי שכתבת את הפרוזבול, אתה בא לבית הדין שלהם נתת את זה, או אתה בא לחבר שלך ואומר לו, קח הלוואה. בסדר? קח הלוואה. ואז אתה נותן לו הלוואה. הפרוזבול חל רק על הלוואות שהיו לפני כן. עכשיו זו הלוואה שבאה אחרי שנכתב פרוזבול, היא לא חלה עליה פרוזבול, יש דין שמיטת כספים. אתה מביא לו את זה ערב ראש השנה 100 שקל, הוא בא אליך בצום גדליה שנה, כן, כמה ימים אחרי כן, ואז הוא בא ואומר לך, קח את הכסף. אתה אומר לו, לא, שמיטת כספים. וככה קיימת גם כן את מצוות שמיטת כספים. זה דומה לאותה סוגיה של אבו ריח סנטה, כלומר, שמי שרוצה להנחיל על פי ההלכה לגמרי, אז הוא יכול להשאיר סכום מסוים. אבל אני חוזר ואומר, במתנה מחיים, שאתה משאיר לך את האופציה לחזור, אתה מחלק את זה באיזה דרך שאתה רוצה, וככה יוצא, שאתה גם עושה צוואה שהיא תופסת לחוק האזרחי לכל דבר ועניין. אתה יכול לבוא איתה לבית משפט ויקבלו אותה ויקיימו אותה. וגם היא צוואה שהיא לא בלשון ירושה, כי להוריש אתה לא יכול נגד התורה, וגם אחרי 120 אתה לא יכול לתת מתנות, אלא גם זה תופס על פי הדבר הזה, וזה יכול לתפוס לכל הכיוונים, וראוי ונכון וטוב לעשות כך. בסדר? וסליחה אם אני מסבך פה אנשים, אבל שווה להשקיע בזה מחשבה. עכשיו עוד שני עניינים שאני רוצה לדבר על זה לקראת סיום. כן?
דווקא שטר הזה, ואחר כך הוא קנה נכס.
או, אז זה אני רוצה לדבר. על זה אני רוצה בדיוק לדבר. מה שנקרא דברים שלא באו לעולם עדיין. על פי ההלכה, על פי ההלכה, והיום זה מציאות מאוד קשה, כי יש לך היום הרבה דברים, אופציות, מה שנקרא אופציות, כן? אי אפשר להקנות דברים שלא באו לעולם. אי אפשר להקנות. רבי מאיר אומר שכן, דקל לפירותיו, אבל מה, איך עושים? אם אתה רוצה להקנות למישהו, למשל, את פירות הדקל, אתה חייב לתת לו משהו מהדקל. הדקל הוא בעולם, אין על מה לחול, אם דבר לא בא לעולם, קניין לא יכול לחול עליו. מה עושה עם נכסים שיגיעו? פה יש שתי דרכים, שזה נקרא או קניין סיתומתא, בסדר? שזה שיטה מיוחדת שיש בהלכה, קניין שעל פי דרך העולם, או קניין אודיטה. קניין אודיטה זה בבא בתרא פה קמ"ט, שמספרת, רגע בזריזות, על אחד קראו לו איסור גיורא. ואיסור גיורא הוא לא בן ירושה, כי גרים אין להם, אתם יודעים שגרים אין להם את הלכות ירושה על פי ההלכה. כן, אין להם את הדבר הזה. מישהו שאל אותי שאלה מעניינת אתמול, מה קורה אם גר עבר על דין תורה והוא חייב, לא גר, גוי עבר על דין תורה, נגיד אחת משבע יצאו בני נוח, והוא חייב עליה עונש כמו מלכות או כמו מיטה, ואז הוא התגייר. עכשיו גר שהתגייר כקטן, כקטן שנולד עמי, אז תחשבו איזה שיטה טובה זה. היה גוי, חייב מיטה, וואי, בא לי לתפוס אותי בית דין, לא! בית דין, לא מיטה, אני רוצה להתגייר. מה זה, למה, מה פתאום אתה נהיה את הצודיק? כן, אני רוצה להינצל, כי הוא כקטן שנולד עמי, אבל היה אחד קראו לו איסור גיורא, והוא רצה באמת להקנות את נכסיו. אומר פה הגמרא איך הוא עשה את הדבר הזה, על ידי שהוא עשה בקניין אודיטה של הודעה. זה גם כן איזושהי שיטה, אני לא רוצה להרחיב בדבר הזה כדי לא להטיש, אבל אפשר להוסיף לשון גם על הנכסים שיגיעו בעתיד. בקניין אני מודה, אני מודה על כל הנכסים שיגיעו בעתיד. זה עוד דבר שרציתי לדבר עליו. עכשיו אני רוצה רגע לדבר משהו הלכה למעשה. מה קורה בפועל? אם יבוא עם צוואה רגילה היום, שלא עשו בה את כל מה שדיברנו, ולא שמעו ולא למדו ולא ידעו ולא הבינו ולא זה וזה, תכלס, באים איתה לבית הדין, בית הדין יקבל את הצוואה או לא יקבל את הצוואה? הרי לכאורה זה נגד התורה, הרי לכאורה זה מלשון מתנה, אחרי שאדם נפטר מן העולם אחר מותי, אז יקבל או יקבל את זה? הלכה למעשה רוב המוחלט של בתי הדינים יקבלו. למה יקבלו? למה יקבלו? אז יש לי פה, רשמתי לי, כמה סברות שמצרפים אותם האחרונים, למה יעשה בסוף למה לקבל אם יגיעו לבית הדין. סברה ראשונה, יש דין שנקרא מצווה לקיים דברי המת. מצווה לקיים דברי המת. מצווה לקיים דברי המת זה יסוד הלכתי שאומר שאם מת ציווה לפני חייו, למשל נתן כסף לעורך דין נאמן, והוא אמר לו את הכסף הזה, זה נקרא שליש בהלכה, את הכסף הזה תחלק רק לפלויני אלמויני, או רק לאחר שביתי תתחתן תיתן לה, השליש הזה חייב לקיים את דברי המת כפי שהוא ציווה. ולכן אומרים שנתינת ירושה לעורך דין או לרשם הירושות או כל הדברים האלה, זה כמו מסירה לשליש, כמו מסירה לנאמן, וחל על זה דין מצווה לקיים דברי המת. זה יסוד אחד. יסוד שני, משהו מעניין. יש יסוד בהלכה שאומר, זמנו של שטר מוכיח עליו. מה זה אומר? אם אדם לא אמר ממתי הוא מתכוון להקנות, לא אמר, אבל יש בשטר למעלה תאריך, אז ההלכה אומרת שלמה הוא רשם את התאריך? כי הוא מתכוון שזה יחול מהיום. ולכן למרות שהוא לא כתב מהיום ולאחר מיטה, בגלל שהוא כתב תאריך, זה כאילו נחשב מהיום, וממילא זה כאילו מהיום, ולכן זה הדבר השני. ויש פה גם את הנושא של מנהג בדינה דמלכותה, ולכן הלכה למעשה כנראה שהצוואות יתקיימו גם בבית הדין, בסדר? אבל מה שנכון וראוי לעשות וטוב לעשות, זה פשוט להוסיף כמה משפטים. ויש אנשים שמבינים בדברים האלה, וככה אפשר ללכת על פי דרכה של תורה, ובסוף לעשות את רצון האדם, על פי השכל הישר שלו, על פי הרצון שלו, על פי איך שהוא חושב שנכון לחלק את זה, וזה גם יתפוס על פי המשפט הישראלי, ולהבדיל גם כן על דרכה של תורה, וככה האמת והשלום אהבו, ובעזרת השם נאחל לכולם, קודם כל, שפע ברכה ופרנסה טובה, גם ברוחניות וגם בגשמיות, אמן, אמן, ואורך ימים ושנים טובות, בעזרת השם עלינו ועל כל בית ישראל. רבי חנניה בן